יום שלישי, כ"ח שבט. שלום לכם. אז על מה אנחנו הולכים לדבר היום, רבותיי? היום זה היורצייט של ראש ישיבת מיר ארצות הברית, הגאון רב שמואל בירנבוים, זכר צדיק לברכה. נספר עליו כמה שילובים מהתנהגותו הפילית, מגאונות שלו בתורה. נספר לכם גם על הבריסקרוב, כמה היה נזהר בענייני ממונות, מתי הוא היה נוגע בכסף ששלחו לו. וכמובן, דף רמי בהלוכה ניגע במה שאנחנו כבר כמה ימים מדברים, בהלכות של ענייני הוצאה, מה מותר להוציא ובאיזה צורה. אז בואו נתחיל. כאמור, היום זה היורצייט של הגאון רב שמואל בירנבוים, זכר צדיק לברכה. סיפר רבי יוני ברומברג, שהיה תלמיד של ישיבת ברנוביץ' לפני שנים רבות. אז הוא מספר שאחד המסמידים הגדולים בישיבה היה מי שנודע לימים כראש ישיבת מיר בארצות הברית, הגאון רב שמואל בירנבוים. הוא מספר שאחרי שהוא עזב את הישיבה, אז הוא בא פעם לבקר ישיבת מיר, והוא שמע סיפורים נפלאים אודותיו. על ההתמדה שלו, על ההשקעה בלימוד. היה לו מנהג שבלילות הוא היה קושר חבל לרגל, בקצה השני של החבל הוא השליך מבעד לחלון החוצה. וכשהחברוסי שלו, רב חיים סידרר, היה הולך לבית מדרש לפנות בוקר, אז הוא היה מושך את החבל וככה מאיר אותו מהשינה. כמובן ההתמדה שלו והגאונות, נקרא עליו כבר מאז. פעם קרה שהמשגיח, רבי סוליאנקב לובצנסקי, השם ייקום דמו, הוא היה צריך להעיר לו על איזה משהו. אז הוא התבטא, הוא אמר, תראו איזה פרנסה מכוערת יש לי. להגיד מוסר לבחור, שאפילו את השיחת חולין שלו אני לא מבין. כבר אז היה ניכר במעלותיו הגדולות. דברים נפלאים שנלקחו מתוך יתד נאמן למוסף של שבת קודש, פרשת בו, תשס"ח. ונעבור למדור פני הפרשה, ויקחו לי תרומה, אומרת התורה. יש פה סיפור יפה מהספר במשנת רש"י, מתוך תללי אורות, של מהדורת שני המיקרו. הם מספרים שם על הבריסקרוב, שהיה ידוע בדקדוקים העצומים שהיו לו בענייני ממונות. הוא היה מקפיד ביותר לא ליהנות בשום אופן, בשום צורה, מכספים שהגיעו אליו כצדוקה. רק אם הוא היה יודע בבירור שניתנו לו כמתנה, רק אז הוא היה מסכים לגוע בזה שזה מתנה, בלי שום צד של צדוקה, אז הוא היה מסכים להשתמש בהם. אז ממילא היו מונחים אצלו הרבה כספים שהוא חשש לגוע בהם, שמה אולי זה ניתן לו בתורת דקה ולא בשביל עצמו. ככה היה לה כספים, הרבה כספים כאלה בבית. פעם רבי יוסף ליס, אז הוא נשלח להביא לו סכום של 320 דולר, מאיזה נגיד אחד משוויץ. לימים הזדמן אצלו עוד פעם אותו רבי יוסף ליס, אצל הגריז, אז הוא אמר לו שעדיין אותם 320 דולר צרורים אצלו, כי הוא חשש שמה זה מאוד של צדוקה. אז רבי יוסף ליס מהר לשלוח הודעה לאותו נגיד, שיכתוב מפורש שזה מעות של מתנה. אז כמובן שאותו גביר מהר לעשות את זה, לשלוח לו. אבל היה בעיה. החוק הישראלי באותו זמן אסר להשתמש במטבע זר. אז השימוש אז ה-320 דולר האלה היו קצת בעייתי מבחינת החוק הישראלי. אז הוא לא רוצה לכתוב לו מפורש, אז הוא כתב לו, הוא בעניין השח, מלכות צדקה, הרי מתנה גמורה. מה הוא התכוון? שח, זה בגימטריה, 320. אז הוא רמז לו לאותו כסף שהוא שלח לו. אז רבי יוסף ליס, מהר עם אותו מכתב של אותו גביר לבריסקרוב, והוא קיווה שתנוח דעתו. טוב, עוברים כמה ימים, והוא שוב מזדמן לבריסקרוב, ושוב עולה עניין של הכסף. הבריס קרוב אומר לו שהמאות עדיין נמצאים אצלי, אותם 320 דולר. אז רבי יוסף ליס אומר לה, הוא שלח מכתב, שהוא כתב שם שזה מתנה גמורה. אז הבריס קרוב אומר לו, הרי בכל זאת מוזכר בלשון שלו הלכות צדוקה. כתב לו, הרי בשלח הלכות צדוקה. אז הוא אמר לו, בלשון שלו מוזכר הלכות צדוקה, אז אני לא, אני עוד לא יודע בבירור מה קורה עם הכסף הזה. עד כדי כך היה דקדוקו של הבריס קרוב בכל כסף, בכל ממון שהיה מגיע אליו, מה צריך לעשות איתו. עד כאן בעניין הזה. כאן אנחנו מגיעים למדור קניין חוכמה פרקי עובס. אומרת המשנה בפרק ב' ג' המבזה את המועדות. יש פה סיפור והנהגה יפה בספר שריס נוסן, על הגויין החוסד רב נוסן לובר, זכר צדיק לברכה. מספרים עליו שהיה מגיע החגים, הוא היה נפח לבן אדם אחר. ההתלהבות שלו כל המהלך חיים שלו, כל המבט שלו, ממש היו רואים עליו שהיה עולה לעולמות העליונים, ממש עליונות נשגבים. הוא אהב להתעמק ולעסוק בכל חג, במצוות של אותו חג, במטורות של אותו חג, ממש מתוך להט רע ושמחה והתרגשות. הוא היה אומר לאחד הידידים שלו, אתה יכול לבקר אותי מתי שאתה רוצה, בוקר, ערב, חול, שבת. אבל במועדים, ביומים טובים, אני מבקש ממך להניח לי. מהימים האלו כל רגע הוא יקר לי מפז, אני ממש נמצא במקומות אחרים. חבל לי על כל רגע. באמת ככה ממש ראו עליו בחוש את הניצול הזמן שלו וההתנהגות שלו בחג, בכל מועד. איך שכל רגע היה בשבילו ממש אוצר יקר. אז הוא סיפר פעם לידיד שלו, אחד קראו לו רבנות הסלר, שהוא אמר לו, בסוכות האחרון לא אכלתי לעצום מים. שאל אותו למה? הוא אמר לו, ממש, הרגשתי ממש טעם גן עדן. החידושים העצומים שנתגלו לי, לא נתנו לי מנוח. הוא אמר פעם לאיזה תלמיד, שיכול להיות שבשבת, אני אלך עם כובע רגיל, בלי שטריימלין, אבל בחג ובחול המועד, זה כבר לא יכול להיות. אחד פעם בא להתייעץ איתו, לנסוע לאיזה טיול בחול המועד. אז הוא אמר לו, בימות השנה תסע בכל יום, איזה יום שאתה רוצה. אבל בימים העיקרים האלו, כשלא היה לי על דעתך לנסוע, חווה על כל רגע. האם אתה יודע מה הפירוש המבדס, המועדס? שים ואמר לו, מי שמזלזל, במתנה קדושה ויקרה כזאת, כמו החגים, ומבלה את הימים אלה בדברי אבל וריק, זה מבד את המעד. והמשיך לסיים אותו תלמיד, שהדברים נכנסו לו לעצמות, ומאז והלאה, הוא לא מסוגל לנסוע בכל המועד לשום מקום. עד כאן, בעניין הנפלא הזה, של המבד את המועד. ואנחנו מגיעים למדור פניני הפרשה. ויקחו לי תרומה. תשמעו סיפור שסיפר מייקל גלינסקי, שסיפר לו הגאון רב זלמן סורוצקי, זכר צדיק לברכה. הוא סיפר לו על השוור שלו, חותנו של רב זלמן סורוצקי. הלא הוא הגאון רב לזר גורדון, שהוא ייסד את ישיבת תל. כמובן שהישיבה הייתה צריכה כסף, והיה חובות, והיה קשה להחזיק אותה. אחד הפעמים הוא נסע לקייב, עלה לבית של איזה גביר גדול. הוא התקבל בכבוד כמובן. הוא נשאל בנימוס מה הוא רוצה. רב לזר גורדון עונה לו, לא פחות ולא יותר, אני רוצה שכבודו יתרום 500 רובל. עכשיו, של המושגים שלנו, שנבין מה זה 500 רובל, זה היה סכום בלתי נתפס. כשנשרפה חצי רדין, אז אנחנו צריכים מערך מגבית גדולה מאוד, ונתרמו 200 רובל בשביל לשקם חצי עיירה. ופה הוא ביקש ממנו 400 רובל, לא פחות. אז הגביר אומר לו, כבודו ודאי מתלוצץ. סכום אסטרונומי. אז הראשיבה אומר לו, להתלוצץ אני יכול בבית, שזה לא באתי, אני אלך על הקייב. אני רציני לחלוטין. אותו גביר לא יודע מה להגיד, אז הוא אומר לו, אדרבה, כיוון שכבודו הוא זה שגאון בלימוד, ואחד הדברים שהגאונות מתבטאת בהם, זה ביכולת להבין ולהסביר שני הצדדים במחלוקת. אז הוא אומר לו, אז הוא ממשיך אותו גיור ואמר לו, כיוון שיש כאן שתי צדדים, אז כבר מצד אחד הראש השיב ורציני בתביעה שלו, לבקש כדי סכום גדול של 500 רובל, ואני גם רציני בדעה שלי, שזה בקשה מופקעת ובלתי הגיונית. אז אולי תסביר לי, אומר אותו גביר לראש ישיבה, תסבירו לי את שתי הצדדים כאבו יוסו. וואה, זה היה בשבילו משהו. אז הוא אומר לו רב לייזר גורדון, הקדוש ברוך הוא, אחד המצוות זה מייסר בעימה. איך מפרישים את המייסר בעימה? מכניסים את כל הצון לדיר, עושים פתח צר, ומעבירים את כל הצון בפתח, וסופרים 1, 2, 3, ככה עד 10, ומסמנים על כל עשירי, 10, 11, שוב פעם 10, שוב פעם 10 בכל עשירי. שאל אותו הרב גורדון, הראיה עשירים ופלגים, שהיה להם צום, כמויות עצומות של צום, כמו שהגמרא מספרת על רב לוזר בן עזריה, שהוא היה מפריש 12,000 עגלים בשנה. זאת אומרת, הוא היה מעביר 120,000 תחת השבט. תאר לך, אומר לו רב לייזר גורדון לגביר, כמה זמן היה צריך בשביל זה, כמה זמן זה היה לוקח. וקשה, הרי ידוע מראש כמה יש, הוא יודע שיש לו 120,000 ראשי בקר. אז היו בוחרים מלכתחילה 12,000, וזהו, נגמר הסיפור. הגביר שהזכיר עם השאלה, הוא ידע כמה יקרה כל שעה של השיר. הוא באמת נדע מהשאלה החזקה. אבל הרב גורדון נתן לו הרבה זמן להתלבט, והוא עונה לו, האמת היא שאם היו באים לעשיר, ואומרים לו, תן 12,000 עגלים לכהנים, אז הלב שלו היה חלש, הוא אומר, כל כך הרבה? מה עשו? אז הוא אמר לו, אני אענה לך. הורו לו לעמוד בפתח הצר ולספור אחד אחד. אחד, שתיים, שתיים, מה העניין? כל אחד שהוא סופר, זה שלי, זה שלי, זה שלי. הגיעו לעשירי, עשירי לכהן, ושוב פעם, זה שלי, זה שלי, זה שלי. עשירי לכהן, וככה הלאה. ממילא יבין העשיר שכל כך הרבה, הקדוש ברוך הוא נתן לו, וכל כך מעט הוא מבקש בשביל הכהן, אז יהיה לו יותר קל. אומר לו הרב גורדון, אתה מבין? זה שורש המחלוקת בינינו. אני ביקשתי 500 רובל להחזקת תורה, ואתה גביר נרתעת. אז בוא נחקור ביחד, בוא נזכור ביחד את הנכסים שלך. בית חרושת פלוני, שייך לך. הדירות במתחם פלוני, שייכים לך. המדעות של מפעל פלמוני, שייכים לך. הגביר שמע את זה, די די, השתכנעתי, זהו, לא צריך לספור יותר. ומיד נתן לו, את התרומה העצומה הזאת לישיבה הקדושה. עד כאן בעניין הזה של ויקחו לי תרומה. יש לנו פה כמה דברים מאוד מעניינים ממאורות הדף היומי. פנינים מבחרים על הדפי מבבלי, מסכת עבודת זר ודף כ"ט. הדפים האלה עוסקים בתקנות חז"ל, בגדרים שלהם ובהיקף שלהם. באמת הרמב״ם מחלק את התקנות האלה לגזרות ולתקנות. גזרות זה מה שנקבע סייג לתורה. למשל כמו מה שהסוגיה שלנו עוסקת בהם. האיסור לאכול פסקום, לשתות יין ושמן של יקום ועוד. ויש את התקנות, מה זה התקנות? תקנות זה מצוות ומנהגים שנתקנו על ידי חז"ל ולא באו כתוספת למצווה מסוימת או לאיסור מסוים. והמטרה שלהם לנהל את חיי האדם על פי הדת היהודית באופן כללי. כגון מה? מוישה תיקן להם לישראל שיהיו שואלים ודורשים בעניינו של יום. הלכות פסח ופסח, הלכות עצרת ועצרת, הלכות חג וחג, כן? דברי הגמרא הידועים במסכת מגילה. אותו דבר, תקנות חז"ל בכתוב וכדומה, מנהג הערבות בשנה רבה, ועוד ועוד. התורה הקדושה היא זאת שבעצם נתנה להם את הכוח לגזור ולתקן. בזה שהתורה מצווה, ושמרתם משמרתי. אז דרשו חז"ל, עשו משמרת למשמרתי. והיא נותנת כוח לתורה, לחז"ל, לקבוע גדרים. וחז"ל דרשו שהפסוק בא לומר שהם גם רשאים לתקן מצוות ואיסורים שלא באים כסייג למצוות התורה, אלא מצוות בפני עצמם, כגון חנוכה, פורים. מה ההבדל בין גזרות לתקנות? אז התוספות יום טוב, במסכת סויטה אומר, שהגזרות חמורות מהתקנות. ולמה? בגלל שהתפקיד של הגזרות זה לשמור על המצוות של התורה. בדוגמה לזה אנחנו רואים במי סויטו, שאפילו שהם לא בודקים אישה שבעלה חטא, כן, כדברי הפסוק ונוקה איש מעוון, וגם אם הוא עבר על גזרה דרבונון, אז הוא נחשב שהוא חוטא. אבל אם הוא עבר על תקנה של רבונון, אז הוא לא נחשב כחוטא לעניין הזה, אפילו שכמובן כל מי שעובר על דברי חכמים, אין גזרות, אין תקנות, אז הוא עובר על מה שכתוב בפסוק, לא תסור מכל אשר יראוך. כל הדבר אשר יגידו לך, ימין ושמאל, כדברי הרמב״ם, מהקדמה שלו ליד החזוק. תקנות רבות מיוחסות למי? למשה רבינו. כן, מה שאמרנו מקודם, לשאול ולדרוש בהלכות חג וחג, נוסח הברכה הראשונה של ברכת המזון, שבעת ימי המשתה, שבעת ימי אבלות ועוד. למען האמת, התקנות גם קדמו למתן תורה. אנחנו הרי אומרים בגמור, הגמור בבוכס מספרת לנו שהאבות תקנו את תפילת שחרית, מנחה ומאירים. בסוגיה שאנחנו לומדים שבית דינו של שם גזרו לו לישא קדשו, ולכן רצו לשרוף את תומו. אבל למרות זאת, אין חיוב לצאת לתקנות אלו שקדמו למתן תורה, לולי שחז"ל חזרו ותקנו אותה. המעניין בזה הוא שייתכן דין דרבונן שמוזכר בתורה. הרי כאמור, התקנות קדמו למתן תורה. ולכן גם שמצאנו בתורה שהתייחסו לתקנות בית דינו של שם, התקנות של משה רבינו, בכל אופן, אין להם תוקף של דברי תורה, אלא דברי סופרים. ומהמשא ומתן בגמורה, כל הגמרות, על התקנות חז"ל והגזרות שלהם, אנחנו רואים כמה זמן רב הם הקדישו וחשיבה מעמיקה, עד שהם קבעו איזו תקנה מסוימת או גזרה מסוימת. ומעניין לציין את דברי הנשר הגדול, הרמב״ם בספר המצוות, שאומר כי גזרות חכמים ותקנותיהם, נו כמה הם, מה נראה לכם? מסיים הרמב״ם, עולות לאלפים רבים. שיהיה, אלפים רבים. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו מגיעים רבותיי לדף רמי בהלוכה. אז בשיעור של הרב זילברשטיין הוא ידבר בין היתר, מתי שייך איסור יצא בבגד, והאם כיסוי של כובע נחשב לדרך לבישת. בואו נלמד את זה גם אנחנו. לבישת בגד כדרך לבישה ברשות הרבים בשבת, אין בה איסור יצא. ולמה? בגלל שהבגד משמש את גוף האדם והוא טפה לאדם. ולכן זה לא נחשב שאדם עושה חפץ כלשהו ברשות הרבים. היתר הזה הוא גם כשהמטרה של אדם בלבישה של בגד לא כדי לחסות את הגוף ולהגן אליו, אלא כדי למנוע לכלוך או רטיבות עם בגד אחר. למשל, מה שמלבישים מעיל גשם שעשוי מניילון על גבי המעיל כדי להגן על המעיל מרסיבות. באמת יש מהפוסקים שכתבו שהיתר הזה רק שבפועל הבגד מוסיף גם כיסוי או הגנה לגוף האדם. אפילו שהוא מתכוון לזה, אבל לבישת בגד באופן שאין בו שום תועלת לגוף, זה לא נחשב לדרך לבישה. אדם שנושא על בגדיו ברשות הרבים משבת, כיסוי, סוג של כיסוי בשביל להיות מוגן מלכלוך ומגשם, וזה לא בגד שלובשים אותו כדרך לבישה, אם המטרה שלו להגן אל הגוף שלו, למשל, שוטף את הנעליים בסקית עם אות השלג, כדי שלא ייכנסו מהשלג לרגליים, זה מותר. כי המטרה של הכיסוי זה לשמש את הגוף. הוא נטפל לגוף, למרות שהוא לא בגד ממש. למה צריך להדק אותו לגוף או לבגדים באופן שהוא לא ייפול? אבל אם המטרה של הכיסוי זה רק כדי להגן אל הבגדים, למשל, באופן שאין חשש שיחדרו מים לנעליים, שוטף את זה רק כדי להגן על הנעליים, אז זה אסור, בגלל שהשימוש הזה זה הגנה על הבגד, זה לא הופך את הכיסוי לטפל לגוף או לבגד. ממילא, בהתאם לכל הדברים האלה, אז יש לנדון בפוסקים על יציאה לרשות הרבים בשבת עם כיסוי על הכובע. כיסוי מיוחד כזה, אתם מכירים שהוא עשוי בדיוק במידה של הכובע, מהודק אליו. אז יש כאלה שעשרים, בגלל שהמטרה של הכיסוי רק להגן על הכובע ולא דרך לגישה. אבל יש מתירים, כי לידע איתו מהכיסוי הזה, הוא כן עכשיו לבשה. יש מי שכתב שברשות הרבים דאורייתא, או מקום שרגילים להסיר את הכיסוי מיד כשהגשם מפסיק, אז שם אין להקל. הטיפה של הכובע בסתם שקית, סתם ניילון, לכל הדעות זה לא דרך לבישה, וזה... לכל הדעות זה לא דרך לבישה. ואישה שוטפת את הראש בכיסוי כדי למנוע רטיבות מהראש שלה או מהשערות שלה, גם שהכיסוי הזה הוא המטרה שלו לשמש, לשימוש הגוף, אין להקל בזה, כיוון שבנוגע לאישה, שם יש חשש גדול יותר שתוריד את הכיסוי מיד שהגשם מפסיק ויטלטל אותו בידה. עד כאן הדפיים בהלוכה שנלמד, שלומדים אותו היום ברחבי תבל עם ישראל. נזכר מה שלמדנו אתמול רבותיי. שעון יד, יש אומרים שמותר לעומדו ברשות הרבים כי הוא נוסף כבגד, אבל רואי להחמיר בזה. נחשש שיקל לו גם בשעון כיס. ויש אומרים שזה לא נחשב לבגד ואסור לעומד אותו ברשות הרבים. האחרונים כתבו שאסור להרכיב משקפיים בשבת ברשות הרבים, מחשש שיפלו מהעיניים. יש מי שאומר שגם כשאין חשש שהמשקפיים יפלו, ברשות הרבים דאורייתא יש להחמיר ויש מתירים. כן? במשקפיים כמובן, במסוגריים, צריך לומר שבמשקפיים של עמנו, שאין חשש שהם יפלו סתם ככה, אז צריך לעיין, לראות אם הדברים אמורים גם כלפי זה. שימוש במפתח כחלק מחגורה, מתיר את הטלטול של אותו מפתח בשבת ברשות הרבים, אבל רק בתנאי שהמפתח משמש כאבזם. במקום האבזה המרגיל של החגורה, שבלעדי זה לא תהיה את החגורה. נזכר רבותיי מה למדנו לפני 100 ימים. בימים עברו, הבתי כנסת היו בשדות מחוץ לעיר. וזה המקום שהסכנה שכיחה. הסיבה שהבתי כנסת היו שם צריך לומר, כי היו עובדים בשדות. אז היה להם את הבתי כנסת סמוך למקום שהם נמצאים. אבל בשבת, אז כולם היו מתאספים לתפילה, היו כאלה שהיו שהתאחרו, וכדי שלא ישארו לבד בבית הכנסת, שנמצא מחוץ ליישוב. אז חז"ל תקנו שהשץ שיגיד אחרי התפילה בליל שבת ברכה, שיש בה קיצור של כל לשבע ברכות שבתפילה לתלי שבת, וקוראים לתפילה הזאת ברכה מעין שבע. ולמה? כדי שעד שיגמרו את אותה תפילה, אז גם המאחרים יסיימו את התפילה ויוכלו לחזור הביתה ביחד עם כולם. נו, ובדורות שלנו, שגם כשבתי הכנסת כבר נבנו בתוך הערים, ואין את החשש של הסכנה, בכל זאת לא זזה התקנה ממקומה. ואומרים את הברכה הזאת. ויש תמצית של השבע ברכות באמצע של הברכה, שהיא מתחילה במילים מגן אבות, ומסיימת במילים זכר למעשה בראשית. באמת מנהג חלק מאשכנז שהציבור אומר את הקטע הזה ביחד, ואחרי זה השליח ציבור אומר זה שוב פעם. מנהג רוב ישראל שהציבור לא אומר את הקטע הזה, ומחלקו הפוסקים, אם מי שמתפלל ביחידות רשאי לומר את אותו קטע. עד כאן בעניין הזה. דפיון מתלמוד בבלי, האם מותר להסתפר אצל נוכרי? ומדוע הקישויים נקראים בשם קישואים. ומתי יש מצווה? מצווה רבותיי, להסתכל איפה? במראה. על כך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד היום בתלמוד בבלי דף רימי, מסכת עבודה זרה, דף כ"ט. וכמובן אתם כבר יודעים שאפשר לשמוע את השיעור המרתק והמהיר והבהיר של הרב אליה אורנשטיין בשלוחה אחרת. ועכשיו רבותיי, מה שחיכיתם לזה מהרגע הראשון, המדור המתוק והנפלא, החפץ עם החיים, חפץ חיים יומי. אז בואו תצטרפו אלינו ללימוד היומי של הספר חפץ חיים. אז נזכר ממה שלמדנו אתמול, שאדם צריך למסור את כל ממונו כדי שלא לעבור על איסור לשון הרע. וימשיך החפץ חיים ואומר, שלפי זה נמצא, שכשהדבר לא נוגע לו, אלא לכבוד בעלמא, זאת אומרת, שהוא יושב למשל בחבורה של אנשים שמדברים לשון הרע, הוא לא יכול להשתמט בהם. למשל, הם נוסעים כולם באותו אוטובוס. הוא לא יכול לעזוב את האוטובוס. האוטובוס נוסע חוץ לעיר, ואם הוא ישתוק, הוא יחשב ביניהם כשויטה. אומר הרב חיים, בוודאי, בוודאי שאסור לו להשתתף עמם. ועל זה אמרו חז"ל, מוטב לאדם שיקרא שותה כל ימיו, ואל יהיה רשע שעה אחת לפני המקום. אדם שנמצא במצב כזה, אומר הרב חיים, הוא נותן לו פה ויטמינים, איך הוא יחזק את עצמו? לפום צער האגרה. וכמו שכתוב באובס דרב נוסן, שבמצווה שנעשית בצער, השכר שלה הוא פי מאה. ובביאור המוסופים, שמהדורת דיר, שהוא מביא מדברי המכתב מאליהו בשם אבא שלו, שאפילו הדרגה הקטנה ביותר של צער, שיש לאדם בעשיית המצווה, היא כבר גורמת שהוא יחשב כמי שעשה אותה 100 פעמים. ולפי זה, ממשיך המכתב מאליהו ואומר שבכל מדרגה נוספת של צער, שיש לאדם במה שהוא עושה, השכר שלו מוכפל לא פי 100. וככה בכל דרגה נוספת השכר מוכפל פי 100 עד לאין שיעור. בהמשך הדברים כותב החפץ חיים שגם לשנורא, שלא על ידי דיבור, אלא בכתב או ברמז, זה גם אסור. ובלוב ומוסופים מביאים מהשו"ת מהרש"ם בשם תשובת הרמ"א, שלשנורא על ידי כתיבה חמור יותר מלשנורא בדיבור. ולמה? כי בכתיבה זה נראה שהוא מחזק את הדברים. וגם לקרוא את המכתב שהוא כתוב בלשנורא. אז הרב חיים לקמן כבר כותב שיש בזה איסור של קבלה של לשון הרע. גם אם הוא רק מראה לאחרים מכתב של פלוני, שאימנו נראה שהוא לא חכם או למדן, אז בבאר מים חיים הוא כותב שזה בכלל לשנורא. והביאור המוסופים מביאים שגם כשהוא מראה לחבר ספר שפלוני חיבר, והכוונה שהוא מביא לו את הספר כדי שהוא רואה שאותו מחבר הוא לא משהו, לא תמיד חכם וכדומה, אז לזה רבי ניסים כותב שמדברי החפץ חיים שהזכרנו, ממש פשוט זה גם אסור משום לשנורא. אבל מאידך, יש שכתבו שו"ת החפץ חיים, לחלק. שכשאחד מוציא ספר בשביל שיעיינו בו רבים, הוא יודע שכל אחד ישפט לפי מה שהוא רואה ומבין. אם הדברים נכונים ויש כאלה שיעבירו ביקורת על הדברים שלו. אז זה לא נחשב סיפור גנות. כמובן שאם הוא מתכוון לגנות המחבר, אז זה דבר אסור. כמו שהחפץ חיים אומר לקמן, שגם אם הדבר מפורסם, אסור לגנות אותו, אסור לגלות אותו, סליחה, עם הכוונה שהוא לגנות. לכן צריך להיזהר שבאמת הכוונה תהיה לשם שמיים ולא לגנות. ועבור המוסף הם מביאים פה עוד כמה נידונים נוספים באיסור לשון הרע לידי רמז. על ידי שתיקה למשל. זאת אומרת שפלוני שואל אותו, האם זה נכון שראובן נתפס בגניבה? עכשיו, השואל יודע שהוא יודע את התשובה, ואם הוא ישתוק, מה זה יראה? שהוא מאשר את הדברים, שתיק הכל ידרך. או להפך, לשבח את פלוני על דברים מסוימים, ולא לשבח אותו על עניין אחר שהשומע מצפה לשמוע ממנו על זה. אז מה יוצא פה? יוצא פה גנאי מתוך הדיבור שלו. או לשבח קבוצה של אנשים ולדלג על אחד מהם. אז גם שוב זה נשמע, נשמע בזה גנות על אותו אחד. ותראו שם את הדברים בהרחבה ותרבו נחת. עד כאן המדור הנפלא חפץ חיים יומי. אנחנו מגיעים למדור המוסר היומי. אומר החפץ חיים בספרו כבוד שמיים, מי שיש לו לב נבון, יוכל להתבונן גודל איסור לשון הרע. שמלבד שכתוב בתורה על העניין של הדיבור, כמה לאווים ועשים, כן, כמו שכבר ראינו, נכלל גם כן בפרשס קיצובוי 12 ארורים, שכתוב שם, ארור מכה רעהו בסתר, שזה מדובר על לשון הרע. ואמרו בגמרא, ארור בו, קללה בו, נידוי בו. וגם לפני כל הארורים, אז הקדימו לברך מי שלא עובר על זה. כמו שחז"ל אמרו, והיה נכון מן התור, והיה מן הנכון, אמר החפץ חיים, מאוד לירא מן הארור של תורה, ולחפוץ במה? להפך, בברכה, שהיא מונה לשירות ולכל טוב. כמו שכתוב, ברכת השם היא תעשיר. אלא מה? היצר הרע לא יושב, הוא עובד 24/7. היצר הרע מעוור את העיניים של האדם מראות האמת. ומסיים החפץ חיים ואומר, הוא ראה נא אחי עניין נורא. הלא נצטווה לו במצוות ציצית, שעל ידה נזכור את כל מצוות השם. העשים ועליו, אם נקיים אותם כדין. ואילו הלשון הרע אומר החפץ חיים, הקדוש ברוך הוא לא יסתפק בזה. אלא נתן זכירה בפני עצמה. כידוע, זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים, בדרך מצאתך עם מצרים. ולמה? מסיים החפץ חיים ואומר, והכל מפני חומר העניין. שזה בא להראות לנו כמה חמור כל העניין הזה של השנה. עד כאן הסיפור, הדברים במוסר היום. עכשיו אנחנו מגיעים לסיפור המסיים, פרשת השבוע. יש לנו פה מאמר נפלא של הרב בנימין גולד. ואוסו לנגדה שהוא שוכנתי בסויכום. הפסוק הזה בעצם פסוק מכונן לכל העבודה שיש לאדם בעולמו. מהדרשה של חז"ל לפסוק הזה, אנחנו לומדים חידוש גדול שנוגע לכל אחד ואחד. חז"ל דרשו, כן, על המילים ונתתי, ועשו לי מקדש שכנתי בתוכם. אומרים חז"ל, בתוכו לא נאמר, אלא בתוכם. למה? מלמד שהקדש ברוך הוא שוכן בלב כל אחד ואחד מישראל, שעושה מדור לשכינה. והמדור שהוא כפשוטו, רבותיי. הקדש ברוך הוא שוכן בלב כל אחד מאיתנו. אבל מה? יש תנאי. שעושה מדור לשכינה. מה פירוש? שאדם משאיר בלב שלו מקום מיוחד לשכינה. מקום נקי, זך, מכל תחלואות וזוהמות החיים. רק כך הוא יזכה לדבר שגדול מכולם. שהשכינה שוכנת בלבבו, לא פחות ולא יותר. המשגיח הבירוך הממיר, בספר דעת חוכמה ומוסר, אז הוא מגדיל ומדבר בגודל אותה מעלה. הוא הביא דברי המדרש, תשמעו את זה יופי. אומר המדרש, בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה, עשה לי משכן, התחיל מטמיע משה רבינו ואומר, כבודה של הקדוש ברוך הוא מלא עליונים, תחתונים, והוא אומר לי, עשה לי משכן? אמר הקדוש ברוך הוא, לא כשם שאתה סבור, ככה אני סבור. לא מה שאתה חושב, אני חושב. אלא, 20 קרש בצפון, 20 בדרום, ולא עוד אומר הקדוש ברוך הוא משה רבינו שאני ארד ואצמצם את השכינה שלי בתוך עמה על עמה. רבותיי, כשאנחנו מתמרנים בתשובה של הקדוש ברוך הוא, אנחנו מגלים דבר גדול עד מאוד. השם עונה למשה רבינו, אל תתמר, ככה ההנהגה שלי. אפילו עמה על עמה, אם המקום יהיה ראוי, אני אצמצם את השכינה שלי ואני אשכן בתוכו. ממילא, אדם לא אומר על עצמו, אין אני אצייבש, אני לא ראוי להשראת השכינה. כל אחד באשר הוא, הוא יכול להיות ראוי שהשכינה תשרה בתוכו. מספרים על רבי אפטולי אמסטרדם, היה מגדולי תלמידיו של רבי ישראל, רבי ישראל סלנטר, שאמר פעם לרבי ישראל, אם היה לי את המידות הטובות של מורי ורבי, כן, רבי ישראל סלנטר, היה לי את הלב הטהור של הבעל היסוד שורש והבוידה, היה לי את הראש, את המוח החריף של הגאון בעל השג ישראל, אז הייתי יכול לגדול בתורה ויראת שמיים, היה לי את כל הכלים. אומר לו רבי ישראל, נפתולי, נפתולי, בראש שלך, בלב שלך, במידות שלך. בכל מה שיש לך, ממך דורשים להצליח, בנתונים שלך. הקדוש ברוך הוא אומר, אני אשרה שכינה בכל אדם, ולו רק יכיל לבבו לכך. לא צריך לזה שום מעמד, לא צריך לזה כישרון, רק את רצון הלב האמיתי. וכשהקדוש ברוך הוא בא אליו, הוא יצמח ויגדל לאין שיעור. הרב גולד מסיים פה בסיפור נפלא על יהודי אמריקאי שהחליט לעלות לארץ ישראל, לעבור לגור למשך שנה, השתלמות רוחנית ביחד עם אשתו. אז הוא חשב שאם הוא בא לארץ להשתלמות רוחנית, הוא גם צריך לדאוג לתחום הגשמי, כדי שלא יטרידו אותו דאגות הגשמיות. הוא לא הכיר את המשמעות של המילים, משיב הרוח מוריד הגשם. אתה רוצה להשיב את הרוח, להשיב את הרוחניות, צריך להוריד קצת מהגשמיות, להוריד הגשם. טוב, בכל אופן מה הוא עשה? שלח מכתב לסוכן דירות מירושלים, והוא כותב לו שהוא רוצה דירה, 5 חדרים, כימוני אוויר טובים, בניין עם שכנים דתיים, לא יותר מדי, חנייה גדולה, בית ספר סופרמרקט בקרבת מקום, לא משנה מה הסדר. בקיצור, נוחות מרבית, שנת נופש אמיתית הוא רוצה. טוב, הסוכן של הדירות מצא דירה כמו שהוא רוצה, אותו יהודי שולח לו דמי קדימה, מקבל את החוזה. ובתחתית החוזה היה כתוב שיהיה מי שיקבל את פניו כשהוא בא לדירה. טוב, מגיע היום, היהודי הורס את המטלטלין, נוצא לזה תעודפה. ממריא לארץ ישראל, יחד עם אשתו. ונוחתים בשלום, לוקחים מונית, למחוז חפצו, לדירה שלו. עומס את כל המזוודות, כל המטלטלין. וככה אחרי שעה בערך הוא מגיע לרחוב שהוא שכר את הדירה בירושלים. כולו התרגשות, הוא מטפס במדרגות, והוא זוכר, הוא מגיע לדלת, מגיע לדלת שלו, הוא זוכר שהסוכן כתב לו שם שיהיה מי שיקבל את פניו בדירה. הוא דופק כמה דפיקות, הדלת נפתחת, עומדת אישה בפתח. היא רואה איש עמוס במזוודות ליד הדלת, שואלת אותו, איך אני יכול לעזור לך? איך אני יכולה לעזור לך? סליחה. הוא אומר לה, מה את מתכוונת שאת אומרת, תוכלי לעזור לי? הרי שכרתי את הדירה הזאת. הוא רואה שהתמיהה שהייתה לפנים של האישה מתפשטת עוד יותר. הוא מוציא את החוזה, והוא מראה לה, הוא מראה לה אותו. האישה קוראת את החוזה לכתב, היא קוראת את מה שכתוב לו בחוזה, ואומרת, אני לא יודעת מה אתה רוצה. הדירה שלי כבר הרבה שנים אני גר כאן, אני לא יודעת מי הזכיר את הבית הזה, לא יודעת מי הזכיר את הדירה שלי. אותו אורח ממהר להתקשר לסוכן, הוא אומר לו, שלום, הגענו לאותו דירה, אבל שואל אותו, נו, איך הדירה? אומר לו, הדירה, כלילת המעלות, 5 חדרים, כיווני אוויר מצוינים, חנייה לרכב, כל מה שביקשתי. אבל, נו, אז מה הבעיה? אומר לו, מה הבעיה? גרים שם אנשים. הסוכן עונה לו, תסלח לי, כשחיפשת דירה, לא כתבת לי שאתה רוצה בדירה ריקה. אתם מבינים? לפעמים אדם לומד תורה, מקיים מצוות, ובנה שהשכינה שורה עליו, אבל הוא שורך פרט קטן, קטן וחשוב. הוא לא משאיר מקום פנוי בלב שלו, שמלא במה, שם ירחם, לא עלינו, לא עליכם, באנוכיות, בגאווה, בכעס, שנאת חינם, ובעוד שלל מידות רעות השם ירחם. הוא לא משאיר מדור בלב להשראת השכינה. וכשהיא מגיעה לשכון ורואה שאין מקום, אז היא עוד מסתלקת. מאמר נפלא של הרב בנימין גולד. אנחנו מתקרבים לסיום, רבותיי. מדור ההתחזקות היומית. אז כתוב בספר תורס מוישה, קבלה ביד הראשונים. מי שמספר לשון הרע על חברו, המצוות של המדבר נוספים על מי שנדבר אליו. החטאים שלו נוספים על מי שמספר לשון הרע. הוא אומר שכך גם בחובת הלבות כתוב. אמנם כשהתכפר על לשון הרע, מחזירים את המצוות. ממילא, אם אנחנו חז וחלילה מדברים לשון הרע על מישהו, ומחזרים בתשובה, אז לזה זוכים שכל הזכויות חוזרים עלינו בחזרה. עד כאן להם רבותיי. מקווים שנהנתם מהדברי תורה, מהסיפורים, מכל המדורים הנפלאים. שיהיה לכם המשך יום נפלא ולהרבה הצלחה. נשוב מחר וניפגש עם עוד דברים מעניינים. היו שלום.